שלום לכולם ושלום לכולן. אנחנו פה אורן לוי וציפי שמילוביץ, שנהדרת מספיק כדי להתארח, גם בפודקאסט שהוא לא כל כך פעיל. אני מרגיש צורך להגיד על זה משהו, אבל אין לי כל כך מה או איך, אז אנחנו חכו לטוויטר בשביל איזה עדכון, לגבי מידת הפעילות שלנו, אבל קודם כל, ציפי, מה שלומך?
בסדר גמור, אורן, בסדר גמור, תודה.
ממש שמח שצריך לגרור אותי החוצה מהמחילה שלי בשביל להקליט, ולא ממש הכנו משהו ספציפי לדבר עליו, אבל אני חושב שאנחנו נסתדר, נכון?
אנחנו נתווכח קצת, כן?
כן, זהו, יש לנו נטייה לעשות את זה, וזה ממש ממש נחמד. אז לפני שנתחיל לריב, באמת תודה רבה שבאת, וזה כיף גדול, וזכות גדולה לארח אותך, ולדבר איתך. על הליגה הזאת, שהיא גם מוזרה מאוד, וגם נכנסת לישורת האחרונה שלה לקראת הפלייאוף, אז כל הקבוצות מתחילות כזה לחמם מנויים, יש איזה משהו אחד שכזה קופץ לך בתקופה הזאת, שהוא כזה, אם זה רוחבי, או לגבי קבוצה ספציפית, או אפילו שחקן?
כן, אני, מה שתפס אותי בשבועות האחרונים, במיוחד, זה נוצר איזה טרנד חדש, שראינו אותו בטוויטר הישראלי, של קצת, איך נאמר, לחרבן על הליגה הזו, בגלל שאנשים פתאום לא אוהבים שיש קצת יותר נקודות בכל התקפה, ודברים שכאלה, תוך התעלמות מוחלטת מזה שזה תמיד ככה, זה המבנה של ה-NBA, החלק הראשון של העונה הוא כלום, מגיעה פגרת האולסטאר, מגיעה טרייד דדליין, חוזרים מהפגרה, העונה בעצם מתחילה, וכבר בשבוע האחרון היה לנו לפחות שני קרבות על הפרקט, קצת מכות, משחקים שמרגישים טיפה יותר, כמו תכף אנחנו מתחילים להריח את הפלייאוף, ככה זה תמיד, זה היה מאז ומתמיד ככה, והתפיסה הזו של, בגלל שיש קצת יותר נקודות ב-NBA עכשיו, לא הרבה, גם אם מסתכלים על נתונים, זה לא באמת הרבה יותר נקודות ממה שקלעו ב-NBA, לקראת סוף עידן ג'ורדן, אז הליגה פחות טובה, או היא משעממת, או כל משחק הוא אולסטאר, כל הדברים האלה פשוט לא נכונים עובדתית, אז
כן, חוץ מהאולסטאר.
כן, בדיוק, בדיוק.
האולסטאר נורא מבלבל במובן הזה.
נכון, נכון, בדיוק, כן. ואנשים חושבים שכל המשחקים נראים ככה, אני לא יודעת למה הם חושבים שכל המשחקים נראים ככה, וגם אם כן, זו איזושהי התעלמות מאבולוציה טבעית של כדורסל, כמו כל דבר בעולם. המשחק, הוא כל הזמן הוא התפתח, והוא משתנה. אז היום יש הרבה יותר פוזישנים, וזורקים שלשות, והשחקנים הרבה הרבה יותר מוכשרים. יש הרבה סיבות שבגללם המשחק נראה לפעמים קצת יותר אהבה ופחות קרב כדורסל. אבל
אנחנו בליגה שמקדשת כישרון על חשבון מה שפעם היה כוח ואגרסיביות, ואני הכי בעד זה שיש, ואני מסכים איתך עם כל מה שאמרת מבחינת האבולוציה והעובדה שהמשחק באמת מתקדם, והגנה והתקפה מתקדמות יחד, ואני חושב, אבל אולי תגידי לי אם את גם מסכימה על זה, אבל שהפער בין התקפות, זאת אומרת, אנחנו תמיד מדברים על התקפות הכי טובות בהיסטוריה, זה לא באמת, זאת אומרת, זה גם נכון, אבל אנחנו משווים את זה להגנה, זאת אומרת, הפער בין, כשאנחנו אומרים ההתקפה הכי טובה בהיסטוריה, אנחנו מתכוונים, הפער בינה לבין ההגנה ששומרת עליה, הוא יותר גדול מאי פעם. וזה משהו שאני דווקא כן חושב שהוא בעיה בטווח הארוך, ומשהו שאני כן חושב שהליגה צריכה לשאוף לאזן בחזרה. אני כן מרגיש שהתקפות, כמו שאת אומרת, מתייעלות, הריווח הוא משהו שהוא הרבה יותר, זאת אומרת, זה כמעט משחק כדורסל אחר לגמרי,
לגמרי,
ממה שהיה לנו פעם, מבחינת המרחק ששחקנים צריכים לחסות, המהירות, הוורסטיליות שצריכה להיות להם כדי להגיב, ובתוך בתוך הדבר הזה, היתרון המובנה של ההתקפה הולך וגדל. ואני חושב שיש דרך יותר בריאה להמשיך את ההתקדמות, את האבולוציה הזאת, שהליגה הזאת צריכה לשאוף לחפש מצד אחד. ומצד שני, אני גם מרגיש שאולי, אולי הבעיה הזאת היא רק בראש של, זאת אומרת, אולי ככה הם רוצים את זה, וזה זאת אומרת, גם אם אני מסכים איתך שההגנות היום הן טובות מאי פעם, הפער בינן לבין ההתקפות הוא משמעותי מדי בשבילי.
נכון, נכון, זה נכון. אני חושבת שמה שקרה זה, הייתה תקופה ב... מתי הייתה אליפות של סן אנטוניו? ב-99, בעונה המקוצרת, 99, נכון? והם ניצחו בגמר את, אני לא זוכרת את מי, את הניקס אולי?
את הניקס.
נכון, זה היה חמישה משחקים. בדיוק, זה היה חמישה משחקים, הם ניצחו אותם 4-1, אם אני לא, עם זיכרוני המאוד מאוד מזדקן, והתוצאה, נדמה לי שאולי משחק אחד עבר את ה-90 נקודות. וזה היה, האמת, בלתי נסבל לראי. אי אפשר היה לראות את זה, זה היה בלתי נסבל. זה נראה כמו משחקים של... אתה זוכר את הגמר הזה של גמר היורו, אני לא זוכר, לא קראו לזה יורו ליג.
כן, כן, שמכבי תל אביב, לימוז' נגד זה. בתחילת שעות 2000 היו מחזיקים קבוצות מתחת ל-60 נקודות.
לימוז' הצרפתית, כן, החזיקה קבוצות מתחת ל-55. זה היה באמת נורא. בדיוק, מבחינת ה-NBA זה בלתי נסבל, כי מדובר במוצר, אז מדובר באמריקה, אתה צריך למכור את המותג. אי אפשר למכור את הדבר הזה. הרייטינג היה קטסטרופלי. ואז הם הלכו, וכאן אני כן מתחברת למה שאתה אומר, הם הלכו לקיצוניות השנייה מבחינת חוקי שיפוט. הם פשוט הלכו לצד השני. היום אתה לא יכול לשמור.
כן.
כל נגיעה, שורקים לך על כל נגיעה, ואני חושבת שהם יצטרכו לסחוב חזרה, זה מין תגובת נגד, שאתם מכיר תגובות נגד שולחות יותר מדי לצד השני, ואז אתה נתקע במציאות אחרת, שגם אותה אתה לא ממש אוהב. אני חושב שהם יצטרכו למצוא איזושהי דרך לחזור, מה שנקרא, למרכז הקיצוני. כאילו למצוא איזושהי פשרה באמצע, שגם תאפשר לנו לראות את השחקנים הנורא מוכשרים האלה בשיא יכולתם, אבל גם שזה לא ייראה שנורא קל להם, שהם יכולים לעשות מה שהם רוצים.
כן, כי זה מה שמגיל אותנו באולסטאר, זאת אומרת, אפשר לדבר על זה שזה לא המצב בליגה, אבל גם להסתכל על האולסטאר בתור הקריקטורה שמסבירה לנו מה הבעיה, שאנחנו רואים את לברון ג'יימס מטביע 1-0, זה נחמד, אבל זה לא מעורר אותנו, כמו שאנחנו רואים אותו מטביע על יוסף נורקיץ' או איזה משהו כזה. אנחנו צריכים את ההתנגדות הזאת כדי לראות את הגדולה של השחקנים האלה, ואם אנחנו לא מרגישים את זה, או אפילו, זה אפילו לא מדבר על כמה הגנות מנסות או מתאמצות, אם אין להן את הכלים,
נכון,
להציב קונטרה, בעצם כל המוצר נשחק, אני חושב. זו שאלה, כי אני כן חושב שאם אנחנו שומרים על האיזון הזה, אז באמת יש איזשהו... נקרא לזה ריקוד בין הגנה להתקפה מבחינה טקטית, וגם שחקנים וגם צוותי האימון, שהם משתפרים, כי הם חייבים להשתפר, נכון? זאת אומרת, אם ההגנה, אם תום טיבדו מוצא איזשהו פתרון לפיק אנד רול, עם זה שהוא מעמיס מהצד החלש, אז ההתקפות צריכות למצוא דרך חדשה לרווח, הם צריכות לשים שחקנים על המגרש שיכולים לקבל את הכדור בקיק אאוט ולעשות איתו משהו, וכל מיני שחקנים כמו טרנטון האסל או אנדרי רוברסון פתאום מוצאים את עצמם מחוץ לליגה, זאת אומרת, ההגנות מגיבות, ואז ההתקפות מגיבות, וההגנות מגיבות, וההתקפות מגיבות, וככה אנחנו צומחים וצומחות. וכשיש, אני אומר אוטומטית כבר, אבל הבעיה היא שעכשיו אין לה התקפות שום תמריץ להשתפר, הם מצאו את הפתרון, אנחנו נשים 5 שוטרים, כל פעם ששני שחקנים ירוצו לאותו מקום, השחקן הגנה יהיה זה ששורקים לו פאול, כי ככה זה.
בדיוק.
אסור להפך לשים יד, סבבה. אז גם אני וגם את מסכימים
ומסכימות שיש בעיה. כן, אבל בינתיים אנחנו לא רבים, אני לא יודעת.
אנחנו נמצא. אבל, כי בעצם, אני חושש, כאילו, מבחינת העתיד של הליגה. לאן היא הולכת, זה לא רק בגלל זה, ואני גם במובן הזה הייתי קצת יותר קיצוני מאחרים בשיח על האולסטאר, על כמה, האם זה בעיה או לא, אני מאלה שיותר חושבים שזה בעייתי, כי אני לא רואה איך הדור הבא משקיע את עצמו מבחינה רגשית במשחק, כמו הדורות שלפניו, שהיה להם פשוט פחות גירויים, פחות פחות דברים להתאפס
כן,
עליהם.
כן.
ואהדה של קבוצות הייתה משהו שהוא כאילו, אתה לוקח איתך מגיל מאוד צעיר, מאב לבן, נכון? אז מעניין אותי אם אנחנו, אם אנחנו הולכים למקום שהוא מאוד בעייתי במובן הזה, ואני סתם סקרן כאילו לשמוע עד עכשיו, שיש לך פרספקטיבה רחבה.
הדרך האלגנטית שלך להגיד שאני זקנה, זה בסדר.
הדרך הלא אלגנטית שלך להגיד שאת זקנה.
אני זקנה, זה עובדת חיים? לא יכולה להתווכח עם זה. זה אפילו לא חצי פייק ניוז. אני מסכימה איתך שיש סיבות לדאגה, בגלל שבאמת רמת הפיתויים והגירויים היא כזו, שההיצע הוא חסר תקדים, והמלחמה על תשומת הלב של כמות מאוד ברורה של אנשים, היא גדולה מתמיד, היא גדולה מתמיד. אני חושבת שבכל מה שקשור לאטרקטיביות של ה-NBA כמותג, אני חושבת שהם יהיו בסדר, זו ליגה עם מזל, זאת אומרת, דואך דור לברון וסטף קרי, ופתאום מגיע איזה ומבי כזה. אז אני חושב שמבחינה הזו יש להם מזל, אני לא יודעת אם זה אומר שהליגה היא, כמו שהיא עכשיו, sustainable ל-30 שנה קדימה, אני חושב שבטווח הקרוב הם בסדר, אני כן מסכימה שהם יצטרכו, אני חושבת שמה שיכול להביא פתרון מסוים, כמעט הצלה, זה משהו, זה מישהו כמו יוק, זה משהו יוקיץ' עושה לליגה הזו. זאת אומרת, מגיע מישהו כזה, והוא מבהיר לך, בצורה שבה דנבר משחקת, הוא מבהיר לך שאתה חייב, גמרנו, הקטע הזה של אתם קולים יותר מאיתנו, זה לא יעבוד. כי אתה חייב למצוא לו פתרונות הגנתיים. אם קבוצה שלא מוצאת פתרונות הגנתיים ליוקיץ', לא יכול לנצח את דנבר. אני חושב שזה מוכח שוב ושוב בשנה וחצי האחרונות, כשהוא באלמנט שלו, אין מה לעשות, אין מה לעשות, הוא תמיד, שמעתי ביטוי נהדר השבוע, מסטפון מרבורי, שהוא אף פעם לא חשבתי שהוא משורר גדול, אבל הוא אמר ש, אבל הוא אמר שכשיוקיץ' מוסר, זה כאילו שהוא רואה את הרוח, כלומר, הוא עומד והוא רואה, הוא רואה דברים שאף אחד אחר לא רואה, אתה חייב למצוא לו פתרונות, ובגלל שיוקיץ' הוא עכשיו משהו שגורם לקבוצות להתחיל לחפש כל מיני יוקיץ'ים קטנים, הוא קצת משנה את המשחק, עוד לא ברמות שסטף קרי שינה, אבל יש תחושה שהוא משנה משהו, כי פתאום אנשים מתחילים לחפש יוקיץ'ים קטנים, ואתה גם רואה כאלה.
כן, כן, כן. לשחק דרך האלבו, לתת לגבוהים לקבל את ההחלטות, זה משהו שהוא מאוד מאוד לא מובן מאליו. היה איזשהו כמעט גזענות גובה כזאת שאני מרגיש, כלפי סנטרים שהם צריכים פשוט, אתה גדול, ואתה
תעמוד שם בצבע, אין לך שום דבר בין האוזניים.
אתה פשוט, התפקיד שלך הוא להיות פונקציונלית, זה שקולע בתוך הצבע. אני לא יודע כמה אני כאילו מותח את הדבר
הזה. לא, אתה לא טועה, אתה לא טועה, כי אני מנסה לחשוב אחורה על כל כך הרבה
סכנים. לא היינו נותנים להם לקבל את ההחלטות.
ממש, כל כך הרבה סכנים גבוהים אינטליגנטיים, שאפילו הטובים ביותר שבהם, אפילו טים דנקן כזה, אני תמיד חושבת שהוא יכול היה להיות יותר. כלומר, אם ממש נותנים לו להיות, אתה מנהל את המשחק.
לא חושבנו על טים דנקן בתור הרכז של הקבוצה, אנחנו גם חושבים ככה, אנחנו חושבים ככה, על יוקיץ'. אני יכול להסתכל על ביל וולטון, ואולי על סבוניס.
אלה השניים היחידים, בדיוק.
הפיבוטים של פעם, בדיוק. שבאמת, אבל גם אז, אני לא חושב שהיוסג' שלהם היה קרוב בכלל, למה שיוקיץ' עושה מבחינת כמות ההחלטות, שזה התפקיד שלו לקבל. אני חושב, היה יותר מזה, זה היה, הם היו איזשהו טמפלט מאוד ראשוני לדבר הזה, אבל אני כן חושב, דיברת על קרי, ואני חושב שזה נורא מעניין, לקחת את זה לשם, אנחנו גם נגיע לוומבי, אבל אני חושב שהפרק שלנו להיום מתעצב סביב העתיד, גם בטווח הקרוב וגם בטווח הרחוק, ואני חושב על יוקיץ' וקרי בתור שתי חוליות מאוד מאוד מעניינות בשרשרת הזאת, כי הוא יכול להיות, ואני עכשיו בודק עליך את התיאוריה הזאת, שיוקיץ' יביא את המהפכה שציפיתי מקרי להביא, מבחינת השינוי שהוא מפיח בדור העתיד. אני חושב על קרי בתור מישהו שממש פתח לנו את הצ'קרות של הכלייה מבחוץ והצורך בה והחשיבות שלה, אבל אני חושב שהמסר של קרי והדרך שבה הוא משחק כמעט קצת התפספס בגלל כמה נוצץ הוא כקלאי.
כן.
אבל אני חושב שהיכולת של קרי לשחק בתוך מארג קבוצתי, נכון, שמעצים אותו, והוא מעצים את השחקנים שלידו, זה משהו שהוא אף פעם לא קיבל עליו בעיני מספיק קרדיט, כי פשוט זה יותר מרשים לראות את ההיילייט של הכלייה משמונה מטר, ממה שזה לראות אותו מתרוצץ על המגרש ופותח את כל הכיסים הענקיים האלה לשחקנים שלו לדנקים, שהוא בכלל לא נגע בכדור, אבל החשש העוצמתי הזה שהוא שם על ההגנה, הלחץ שהוא שם עליה, בעצם הנוכחות שלו הוא מה שפותח לכולם את זה, והנכונות שלו אחרי דן מרק ג'קסון לרדת מהכדור, להיות השחקן הזה ש... זאת אומרת, מי תדמייני אותך בתור הסופרסטאר של סטף קרי הוא, ובא אליו איזה סטיב קר בעונה הראשונה שלו כמאמן בליגה בכלל, ואומר, אני חושב שהדבר, אם קרי היה אומר לך, הדבר הכי טוב שאת יכולה לעשות בשבילנו זה לחסום שחקנים אחרים אוף דה בול. זה מה שקרי עשה, זה הגדולה שלו. מי חשב על קרי בתור חוסם אוף בול עוצמתי? רק סטיב קר. ברברתי, אבל הכוונה שלי עם יוקיץ' זה להגיד, יכול להיות שיוקיץ' יביא את את הווייב הקבוצתי הזה, את אתם תתנו לי את הכדור ותאמינו שהוא יחזור אליכם, ואני חושב שזה משהו שיש לכולנו, גם שחקנים שאין להם את הרמת כישרון של יוקיץ', שזה כל שאר העולם פחות או יותר, יש להם משהו ללמוד מהדרך שבה יוקיץ' משחק, והדרך שבה הוא מוכן להיות חלק ולא הדבר עצמו, ואני גם קצת מרגיש שראינו את זה לראשונה עם קרי, כאילו לא ראיתי לראשונה, שראינו את זה מקרי ופשוט לא נתנו לו מספיק קרדיט על זה, זה היה החיבור שרציתי לעשות.
יפה מאוד, אורי, יפה. אנחנו בינתיים מסכימים ואני אפילו, תשמע, לא, אני שמחה שהעלית את הנקודה הזו לגבי קרי, כי זה באמת משהו שתמיד הציק לי שהוא לא מקבל קרדיט, בגלל שכל הקרים הקטנים שבאו אחריו, כל ה... טרי
ואתה
יודע, הם כולם אכן קלעי שלוש מדהימים, הם כולם יכולים לקלוע היום מכל מקום, וסטף קרי, לא יודע, סקנד מאונט רשמור של הכדורסל, אולי לא בחמישייה הראשונה, אבל בטח בתוך העשירייה הראשונה, בטוח, סטף קרי, גם היום, הוא עושה את התרגילים עד הסוף, הוא עושה את החסימות, הוא עושה את מה שצריך, זה מדהים לראות את איכשהו, גולדן סטייט, הכדורסל הנהדר הזה שהם שיחקו, זה לא יכול להיות בלי שסטף יגיד, אני חלק מהמארג הזה, ובאמת הוא לא מקבל קרדיט, כי זה הכל נורא 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 נוצץ, כאילו מה שהוא עושה זה באמת, באמת מטורף. ויוקיץ' הוא, ההבדל אני חושבת בינו לבין, ושוב אני שמה באמת את סטף בצד, אבל ההבדל, אחד ההבדלים הגדולים בינו לבין, הליגה הזו מלאה בשחקנים נורא, כל כך מוכשרים שיכולים לעשות סל מתי שהם רוצים, על כל שומר, יש שחקנים שאתה פשוט לא יכול לעצור אותם, זהו. אבל ברגע שהם, הם, הם, הם פשוט לא חושבים על הדברים האחרים, הם לא יעשו חסימה לשחקן נחות מהם, זה לא יקרה. ויוקיץ' הוא לא חושב בכלל ככה, זאת אומרת, אני חושבת שיוקיץ' משחק כדורסל כמו שנייסמית דמיין אותו, של חמישה אנשים שיש להם מקום מאוד מוגבל, חצי מגרש, זה המקום, והם צריכים להסתדר ביניהם, הם צריכים למצוא דרך לחלק את החצי מגרש הזה, ולעבוד ביחד כדי להגיע למטרה הסופית שהיא לקלוע סל. יוקיץ' יש לו את זה מובנה, זאת אומרת, ככה הוא חושב, ככה המוח שלו עובד, וכמעט אף שחקן אחר ב-NBA המוח שלו לא עובד ככה, יש נדירים, דריימון גרין הוא לא מוכשר, הוא לא שחקן התקפה מוכשר, אבל זה כן יש לו את זה, הוא מבין שעובדים ביחד, למשל.
אבל זה לא רק הבנה רגשית, זה גם הבנה אינטלקטואלית של
האפשרויות,
אני חושב על גרין בתור שחקן מאוד מאוד אינטליגנטי.
סופר אינטליגנטי, אחד הכי אינטליגנטי, איי-קיו כדורסל מהגבוהים שראינו, פסיכופת חולה נפש.
איי-קיו לא כדורסל כבר פחות איפשהו באמצע.
אבל איי-קיו כדורסל באמת מהזה. אז אני חושבת שאולי יוקיץ' באמת, זה חיבור יפה שעשית, אולי יוקיץ' ייקח את הקרדיט סטף קרי לא קיבל, בגלל שיותר קל לתת לו את זה. הוא גדול, הוא מסורבל, הוא איתי, אין שום דבר פלש, חוץ מהמסירות שלו.
אין משהו.
אין שום דבר פלשי במה שהוא עושה, חוץ מהמסירות שלו, שאני לא יודעת, הוא את האנשים האלה בכלל. אז יכול להיות שזה דבר טוב שיקרה לליגה, כי זה מחייב אותך למצוא פתרונות. זה מחייב הגנות לשמור. אם לא תשמור, אם לא תערבל ותבלבל את ההתקפה של דנבר, כל עוד יוקיץ' בריא ובכושר, אתה לא תנצח אותם. לא.
זה מאוד מאוד מסקרן אותי לראות מה יהיה עם דנבר. רק לסגור את הנושא של קרי, זה שני דברים. אחד, זה נזכרתי בציטוט שלו, ממש ממחנה אימון, עם שחקנים ושחקניות יותר, כאילו ממש תיכונים, והוא מדבר איתם על זה שהדבר הכי גרוע שהם יכולים לעשות במגרש כדורסל, זה לבקש את הכדור, לא לקבל אותו, ואז לבקש אותו עוד פעם. פחות או יותר זהו, חשבתי מה הוא הולך להגיד, הוא הולך כאילו להיכנס בהם על זה משהו, לא, הוא רק אומר, לא קיבלתם את הכדור, יאללה, תמשיכו לזוז, תשחררו, כאילו כן. הפעם השנייה, הפעם השלישית שאתם דורשים את הכדור בעצבים, זה לא משרת אף אחד, זה האגו שלכם, ולשמוע את זה משחקן שהשיג את כל מה שהוא השיג, ועשה את כל מה שהוא עשה, בתור הדבר החשוב שיש לו להעביר, וראית איך מדבר כאילו מהלב בזה, אז זה נראה לי המהות של מה שהיינו צריכים להבין מקרי. ודיברת על סתם, רציתי לקחת את זה ללוקה דונצ'יץ', בגלל שאני חושב בתור, כאילו שהוא אולי השחקן כדורסל הכי בלתי עציר כרגע, מבחינת היכולת שלו ממש להחזיק את ההגנה איפה שכואב, והשליטה שלו על המשחק, ואני גם מצד שני שואל את עצמי, האם הוא יכול להיות יותר קרי, האם הוא יכול להיות יותר יוקיץ', ולתת יותר, יותר חופש לשאר השחקנים על המגרש לקבל החלטות, וכמה מתוך זה אני שם עליו, וכמה מתוך זה אני שם על הסגל, כמה מתוך זה אני שם על קיד, כי מי שלא אוהב את דונצ'יץ' שם את כל זה עליו, ומי שהוא כמוני שהוא מאוד אוהב אותו, מפזר את האחריות ככה.
אני חושבת שזה איפשהו באמצע, אני חושבת שלוקה הוא, שאני מתה עליו, אחד, שתיים, לא חשבתי שהוא יהיה כזה גדול. אני חושבת שלוקה, הוא אמר מתישהו שיותר קל לו לקלוע ב-NBA מאשר באירופה, ורואים את זה גם כשהוא מגיע למשחקים של הנבחרת, רואים שהוא חוזר לאירופה, ואירופה מציבה כל מיני אתגרים ששחקני NBA הם לא מכירים, הם קצת מופתעים מהם. אני חושבת שהוא קצת התאהב בזה שקל לו לקלוע ב-NBA, אני חושבת שהוא, אתה רואה עליו שהוא ממש נהנה מזה שכל האתלטים המדהימים האלה לא מצליחים לעמוד באיטיות שלו, זאת אומרת, הוא פשוט עושה מהם פורפרה, בלי לקפוץ, בלי לרוץ, בלי כלום. אז אני חושב שהוא טיפ-טיפה התאהב בזה. מצד שני, אני לא יודעת, זה שהוא מחזיק את הכדור אצלו ביד, חצי מההתקפה, אני לא יודעת אם זה משהו, אני לא ראיתי, אני חייב להודות שאני לא ראיתי את לוקה כמעט באירופה, כי כבר הייתי פה. אבל, אז אני לא יודעת אם הוא השתנה, או הוא תמיד היה כזה, יש לו יכולות, לוקה יכול לגמור כל משחק, לוקה יכול להיות יוקיץ' פלוס, כי יש לו את חוכמת המשחק, את ראיית המשחק, כל זה ביחד, פלוס כישרון התקפי של פעם באלף שנה. אז הוא יכול להיות יותר מזה, אני חושבת שבטוח שחלק מזה זה על מאמן, אבל חלק מזה זה גם עליו. צריך איזשהו אופי מיוחד, נגיד סטף קרי, הזכרת את זה בהתחלה, הוא נורא קורצ'בול, אם הוא מתחבר למאמן שלו, כמו שהוא מתחבר לסטיב קר, אז הוא מקשיב, והוא ממלא הוראות, והוא חלק מהמערכת, אני לא יודעת איפה לוקה נמצא ככה עכשיו, אבל אני חושבת שיגיע הרגע שבו הוא יצטרך למצוא איזשהו שביל ביניים, אם הוא רוצה לקחת גם אליפויות, כי ככה אני לא, ככה הוא ייתן עונות MVP, אבל אני לא יודעת אם הוא ייקח אליפות ככה.
זאת שאלה שאלתה גם עם לברון, שלא לקח אליפות עד בעצם שהיה אוטוריטה אמיתית מעליו, זאת אומרת, עד ש הוא לא היה, עכשיו, אני עושה פה,
נכון.
אני אומר פה שני דברים שקרו במקביל, אני לא בכך אומר שזאת הסיבה, אבל יכול להיות שזאת הסיבה, יכול להיות שלברון היה צריך להיות רק שחקן, רק השחקן, אבל רק שחקן, בתוך מערכת גדולה יותר, כדי למצות את הפוטנציאל שלו, ואז הוא הביא את כל זה, כל הידע הזה שהוא רכש במיאמי לקליבלנד, זה איזשהו נרטיב שיכול להיות שיש בו משהו. וגם עם לוקה, הייתי רוצה שיקבל את הסטיב קר שלו, לראות אותו עם מאמן שאני באופן אישי סומך עליו מספיק כדי להגיד, אוקיי, לוקה, עכשיו זה עליך, קיבלת את הכלים, או אפילו, זה, לא יודע, אני רואה איך שהוא משחק עם אירווינג, עם קיירי, ואני חושב, קיירי שהוא עוד אידיוט מאוד גדול מחוץ למגרש, אבל שחקן שאני מאוד מאוד מעריך את הניואנסים, ולא רק את ה... דיברנו על קרי ועל כמה הקליעה שלו נוצצת עם קיירי, זה השליטה בכדור ובגוף. אני מאוד מאוד מעריך את הדרך שבה קיירי משתלב לצד לוקה, מעניין אותי אם הוא יכול אפילו לעשות עוד יותר מזה, ממה שהוא עושה, אבל האופן שבו קיירי בוחר את הנקודות שלו, דוחף את הכדור, שזה משהו שלוקה פחות טוב בו, או פחות מעוניין לעשות עם היוסג'ה המאוד מאוד כבד שלו. אני חושב שקיירי הוא בינתיים משחק בתור סיידקיק מושלם, ומעניין אותי אם עכשיו שמאבריקס איבו את הסגל שלהם בטרייד דדליין, עם הרבה החלטות שאני לא אהבתי, אבל הם בפירוש חיזקו את הקבוצה בטווח הקצר, מעניין אותי אם נוכל לראות את לוקה מבטר קצת יותר על המושכות, ואני כן חושב שזה קריטי בשביל התקרה של דאלאס.
כן.
זה... גם עכשיו וגם בעתיד.
כן, זה בדיוק ככה. אני חושב שאם אנחנו מדברים על לברון, זה המקום שבו אתה... זה המקום שבו אתה רואה כמה חשוב גם איך אתה גדל. כלומר, אתה מסתכל על סטף, אז הוא גדל בבית של כדורסל, הוא גדל אצל אבא כדורסלן, ואז הוא עשה איזה מעבר, גם אם הוא מעבר קצר במכללות, ומסתבר שיש לזה משמעות, זאת אומרת, לברון הלך מהתיכון, ישר ל-NBA, הוא מעולם, מעולם לא היה, חוץ מהתקופה
של... לירדון שלא היה לו מושג.
לא רק זה, בדיוק, חוץ מהתקופה שלו עם ריילי באמת, הוא מעולם לא עבד עם מאמן, מאמן. מאמן שהוא סמכות, מאמן שיכול ללמד אותו. הבעיה עם לברון ג'יימס, וזה גם נכון, אני חושב, גם לוקה מרגיש ככה, זה שהם יודעים כדורסל יותר טוב מרוב המאמנים שלהם. ואז אתה כאילו...
זה מעניין עם קיד, הדינמיקה עם קיד היא מעניינת בהיבט הזה.
כן, כאילו...
קיד היה גאון כדורסל בעצמו, אבל בתור מאמן הוא נראה לי ממש לא מצליח להעביר את הדברים האלה.
נכון, זהו.
זאת אומרת, קיד יכול להגיד ללוקה, אני ראיתי את המשחק לא פחות טוב ממך מבחינת...
כן.
הדבר, מבחינת ראיית משחק נטו, קיד, אין הרבה שהיית שמה לפניו ברשימה בהיסטוריה של הליגה, אבל כמאמן אני חושב שהוא נתן לנו את כל הסיבות לא להאמין בו בינתיים, ואני יכול, אני מנסה להבין איך זה עובד ביניהם. אני שומע ציטוטים של קיד שכאילו נשרפות לי האוזניים, כאילו אני כל כך מתעצבן על דברים שהוא אומר בפומבי, אז אני חושב, מה אתה אומר להם בחדר הלבשה? וזה עוד בלי להתייחס לכל הדברים הקשוחים שאנחנו יודעים שקרו במילווקי ובחיים האישיים שלו. זאת אומרת, אני לא רואה שום סיבה שקיד יהיה המאמן שאיתו דאלאס עושה את הצעד הבא, מצד אחד, ומצד שני, לוקה הוא עדיין ילד, אבל הוא כבר בן 25, וכאילו, מתי השעון הזה מתקתק?
השעון מתקתק.
גם ללוקה, גם לדאלאס, גם לליגה, כאילו,
מהבחינה. כן, השעון מתקתק, השעון מתקתק, השעון של החוזה מתקתק, כל הדברים האלה ממש מתקתקים, אבל אתה באמת רואה את החשיבות של, עכשיו נגיד יוקיץ', שוב, יש כאן, אני חושבת, אני לא יודעת כמה מייק מלון יכול ללמד את יוקיץ' כדורסל, אבל יש שם כנראה מערכת יחסים מאוד 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 טובה, אתה רואה שהם מסתדרים, ולפעמים זה כל מה שצריך, כי נגיד לברון, אני מנסה לחשוב, באמת, הוא עבר את רוב הקריירה שלו, הם מאמנים בינוניים ומטה ומטה, ממש, אתה יודע, והוא עכשיו מעביר את עונתו ה-21 עם דרווין האם, זאת אומרת, אלה לא, עכשיו יש אנשים שיגידו זה אשמת לברון, הוא ניהל את הקבוצות שלו, הוא לקח יותר מדי כוח, יותר מדי יוזמה, יכול להיות. אבל השורה התחתונה היא שלברון הוא, זה החור שיש לו, החור הקטן שיש לו השכלה האינסופית, השכלת הכדורסל האינסופית שלו. הוא אף פעם לא עבד, כמעט אף פעם לא עבד עם מאמן שנתן לו משהו, שלימד אותו, שהוסיף לו אפילו משהו קטן, באמת חוץ מריאלי שאולי הוסיף לו קצת קילר אינסטינקט, שום דבר הוא לא עבד עם אף אחד
ש... כן, כי ריילי בתור הנשיא בכלל, ובספולסטרה.
כן, ספולסטרה, כאילו, לא משנה, אבל שם, ריילי היה אבל שם,
לא ניתח. החשיבות של ריילי רגשית לקבוצה הזאת, היא משהו שהוא,
כן?
אי אפשר כאילו לחמת אותו בכלל. ואני מאוד מסכים עם, עם הטייק הזה על לברון, וגם על מייק מלון, ואולי זה קשור, אני אגיד, זאת אומרת, איקס עיגול, לתכנן את המשחק מבחינת אתה תלך לפה ואתה תלך לפה, זה צד אחד קטן משמעותי, אבל רק צד אחד בתוך העבודה של מאמן ויוקיץ' שנכנס לליגה הזאת עם בעיות של טמפרמנט, היה צריך מישהו שיתפוס אותו ויעזור לו ויחלץ אותו מהמצבים האלה, זאת אומרת זה לא רק כמה אתה חכם וכמה אתה קורא את המשחק, יש עוד אלמנטים במשחק שיוקיץ' היה ממש צריך, או אם זה הכושר הגופני, דברים שיוקיץ' היה צריך לעשות, כדי לעבור, כדי להיות השחקן הכי טוב בעולם, שאני כאילו, שזה בלתי נתפס, כאילו בכלל הדרך שבה הוא הגיע למקום הזה, ואני חושב שזה עוד קרדיט שמייק מלון לא מקבל מספיק, זה לסמוך על יוקיץ' בסיטואציה הזאת, בבחירה 41, בחרת את הסנטר הפותח שלך, או באותה שנה או שנה לפני כן עם נורקיץ', לדעת שיש פה משהו שהוא גדול בתקופה הזאת, סנטר, לבן, גדול, לא בכושר, להגיד זה השחקן שהולך להוביל התקפה, כאילו להוציא אותנו מהבוץ הזה, מייק מלון הגיע כשדנבר עוד לא נכנסה לפלייאוף בשנתיים או שלוש הראשונות, אז החזון לראות את יוקיץ' ובלי שיש לך שום טמפלט מאז ארווידה סבוניס בערך, שמשהו כזה עובד, דרש הרבה הרבה אומץ והרבה הרבה חוכמה בעיניי, וזה משהו שהוא, זה השיא הקריירה של מלון מבחינת, זאת אומרת, זה הדבר שהוא יכול הכי להתגאות בו בעיניי, לראות את יוקיץ' בסיטואציה הזאת, בנקודה הזאת, בזמן, ולהגיד, לא, אנחנו עכשיו עוזבים הכל ובונים הכל סביב השחקן הזה. וזה גם סוג של גאונות, זה כאילו לדעת למי לתת את הכדור ולזוז לו מהדרך.
כן, זה גם, אגב, אם אתה מדבר על זה שלא הכל זה X ו-O, אז זה יכול לחבר אותנו למשל לסטיב קר, שיש, אפשר לנהל דיונים שלמים על עד כמה הוא מאמן כדורסל, כדורסל במרכאות גדול, אתה יודע, עד כמה הוא הגאון כמו, לא יודעת, האם הוא באמת כמו פופוביץ' או מה שפופוביץ' היה, האם הוא... אפשר לנהל דיונים על זה, כי אנחנו לא ראינו אותו בשום סיטואציה אחרת, חוץ מבגולדן סטייט, זו הקריירה שלו. אבל לדעת לחבר את הקבוצה הזו, ולגרום לכך שכולם, וזו קבוצה שיש לה, גם בשיאה, יש שם המון, כל דבר יכול לגרור, אתה יודע, דרמונד גרין הוא צצת זמן, וקליי תומפסון הוא נורא שביר נפשית, הוא מחמיר לב לפעמים כמה הוא פגיע, ואז היו גם שנתיים שהוא היה צריך לשלב את קווין דורנט בתוך כל זה, הכל היה כל כך נפיץ כל הזמן,
עוד טיפוס,
שיהיה בריא, זה שום דבר ממה שקר עשה בעשור האחרון בגולדן סטייט הוא לא מובן מאליו, וזה לא קשור בכלל, או כמעט לא קשור לכמה הוא גאון כדורסל נטו, כמה הוא האיש שאתה יושב, ואתה אומר, ממנו אני לומד כדורסל, אנחנו לא יודעים, זה אולי יהיה מבחן בקבוצה הבאה שלו, אבל מה שהוא עשה, זה בדיוק, אני חושב שזה החומרים האלה, זה מזכיר באמת את מייק מלון, שמצליח לשמוע כולם נורא, כולם מבינים שזו הקבוצה של יוקיץ', גם אם ג'מאל מאורי הוא הוא נורא underrated בגלל זה, הוא לא מקבל את הכבוד שמגיע לו לדעתי, גם אם פורטר לפעמים עושה פרצופים, גם אם, אתה יודע, גורדון הפך למין רולפלייר כזה, רולפלייר מבריק כזה, איכשהו הדבר הזה, הוא שומר עליו ביחד, וב-NBA מסתבר, הרבה יותר חשוב להיות מאמן של אנשים, מאשר מאמן של כדורסל נטו.
לגמרי. וגם אני אגיד שלא תמיד צריך לבחור, זאת אומרת,
נכון, זה בטוח, אנחנו,
כן. אני מסכים איתך לגבי החשיבות, אבל לפעמים אני, כן, לא, אני איתך בכל מה שאמרת, אין לי הרבה מה להוסיף על זה, אני רוצה לשאול אותך על ומבניאמה ועל דני אבדיה לפני שנלך. אז תגידי לי מי את מעדיפה להתחיל.
לא משנה.
תהי פטריוטי, תגידי דני.
אוקיי, דני.
דני, אז אנחנו רואים לאחרונה בתוך הקומפוסט החם והמהביל הזה של וושינגטון, אנחנו רואים פרח צומח, ודני תופס את המושכות, אפילו ג'ורדן פול ירד לספסל פחות או יותר בשביל זה, ולא, כאילו, ואני רוצה להגיד, האם מה שאנחנו רואים מדני בחודש, חודש וחצי האחרונים, זה ה-new normal, או שאנחנו רואים פה איזושהי התפרצות, שאחריה אנחנו, כמה מזה sustainable בקיצור?
הרבה מזה sustainable לדעתי, אני חושב שמה שאנחנו רואים עכשיו אמור להיות, לא רוצה להמיס עליו, ציפיות במדינה שגם ככה יוצאת מפרופורציות אחרי כל משחק שלו, אבל אני חושב שמה שאנחנו רואים עכשיו זה צריך להיות הבייסליין, אני חושב שמפה הוא יכול להתרומם, הוא נורא נורא מוכשר, הוא מוכשר, יש לו מוסר עבודה, יש לו ראש טוב על הכתפיים, אתה רואה שהוא בנוי טוב, שוב, ילד בא מבית שכדורסל, אבא שגידל אותו, אז
בהחלט.
וגם בוא נאמר, איך נאמר, שחקן סרבי בסוף, בוא נאמר, לא ממש ישראלי. אז אני חושב שזה צריך להיות הבייסליין, זו תמיד שאלה, כי הוא משחק בקבוצה מחורבנת, ואז אתה לא יודע מה מזה אמיתי, ומה מזה זה פשוט כי כולם מסביב נורא גרועים, אבל מה שקרה לו השנה, ומזה אני מאוד מרוצה, ואני חושב שזה היה צריך לקרות כבר לפני שנה, אבל לא משנה, כך זה קרה, זה ההבנה שזה ה-NBA, ואף אחד לא מחכה לך, ואף אחד לא ייתן לך, ואם לא תיקח, אז אתה תיעלם, אתה תיגרס, כי זו ליגה של, לא יודעת, 500 מקומות עבודה, ועשרות אלפי שחקנים שרוצים לשחק בה, ואם לא תיקח בכוח, לא יהיה. והשנה הוא לוקח בכוח, וכשהוא לוקח בכוח, אז אתה גם רואה באמת את כל מנעד הכישרון שלו, הוא יכול לקלוע, הוא יכול לעבור לכדור, הוא יכול לקחת את הכדור לסל, הוא יכול למסור, הוא שומר מצוין, יש לו כמעט הכל. אז אני חושב שזה צריך להיות הבייסליין, אני לא יודעת מה הוא מתכנן לעתיד, מבחינת איפה הוא רוצה לשחק, והאם הוא גומר את החוזה שלו בוושינגטון, ואני לא יודעת מה התוכניות שלו, זה כבר עניין אחר, אבל אני מאוד מאוד מקווה שהוא יגיע לקבוצה שבה הוא גם יוכל לא רק לריב נגד דטרויט על מי הקבוצה הכי גרועה, הכי גרועה בליגה, זה נורא, או לשחק עם ג'ורדן פול, שזה עוד יותר גרוע.
אני איתך, אני חושב, אני קצת יותר מתון אולי, אני חושב גם שיש פה איזושהי הבנה ויש פה איזה קליק שהגיע שמאוד קשור למה שאת מתארת, ואני גם חושב שזה מאוד טריקי עם שחקן כמו דני, שהוא מאוד קבוצתי מטבעו, וזה גם פחות או יותר מה שהוא אמור להביא לשולחן, אבל אז הוא מגלה שמתי שהוא מוסר את הכדור לאיפה שהוא צריך להגיע, הכדור לא ממשיך לאיפה שהוא צריך להגיע, הוא נשאר שם.
הוא נשאר שם ולא חוזר אליו
בפעם, כן? כן, הוא לא יחזור אליך, הוא לא יגיע לנקודה, זאת אומרת, אין את הבנפיט ששחקן כמו דני בקבוצה טובה, כאילו, דני הוא מהשחקנים שישחקו יותר טוב עם שחקנים טובים יותר
לידם. בטח, בטח.
ולקח לו זמן לפתור את זה. להבין את זה, ואני מקווה שהקליק הזה הגיע, ושאנחנו כבר לא חוזרים אחורה, אבל אני גם רוצה לשים על השולחן את זה, שהכלים האלה תמיד היו שם, ומה שהיה שונה, היה הביטחון העצמי שלו, והיכולת שלו לעשות את זה, זאת אומרת, אתה תיקח, אף אחד לא מחכה לך, החוסר הנכונות של דני, לעשות טעויות, כאילו להיות מוכן, להחטיא זריקות, לאבד כדורים, זה מה שעצר אותו קודם, זאת אומרת, זה לא רק אגרסיביות ואגואיסטיות, כאילו כביכול בריאה של לדאוג לעצמך, בקבוצה שזה מה שעושים בה, זה גם היכולת להיות, הנכונות להיראות רע, הנכונות לזרוק ארבו לפעמים, הנכונות כאילו לנסות מסירה נועזת שלא מצליחה, זאת אומרת, אני מרגיש כאילו דני תמיד ניסה לצייר בתוך הקווים קצת יותר מדי, ועכשיו אני רואה אותו קצת מוכן לחקור את הסטודיו ספייס, מה שנקרא, וזה מאוד מאוד משמח, וזה עוד יותר משמח שזה עובד, כי זה אמור להעצים את הכדור שלג הזה שהמשיך להתגלגל למטה, אמן. ולגבי התוכניות שלו לעתיד, אני חושב, קודם כל שעכשיו החוזה שלו הוא מציאה, החוזה שלו שעוד לא התחיל, $55 מיליון לארבע שנים, זה פרס למי שמקבל אותו, וזה אומר שהוא underpaid, ויכול להיות שזה מוביל לתסכול גם אצלו, גם אצל אנשים אחרים שאוהבים אותו, אבל בתכלס, זה ה-best case scenario, כאילו, אחרי שהוא חתם על החוזה הזה, זה מה שקיווינו שיקרה. והוא עכשיו בחוזה מאוד מאוד שכיר, בקבוצה שהכי, עם הטיימלין הכי ארוך. זאת אומרת, זה עצוב שהוא בוושינגטון, ואמרתי את זה כבר בדראפט, זה היה בסה מאוד מאוד גדולה בשבילי שהוא נבחר שם, אבל מהרגע שאתה בוושינגטון, אין קבוצה שיותר צריכה להעביר שחקנים כמו דני אבדיה מוושינגטון, כן. זאת אומרת, הוא נמצא במסלול הבטוח לעבור לפני שהחוזה הזה נגמר, פשוט בגלל שהקבוצה הזאת עד כדי כך גרוע, ויש 29 קבוצות שדני אבדיה שווה להם יותר מאשר וושינגטון, ואין איך כאילו, אין איך להחביא את זה, הם הולכים להעביר אותו בטרייד פשוט לדעתי, בגלל הנתון הזה. ואז, כשהוא בקבוצת NBA, בלי ג'ורדן פול, בלי כאילו מאמן תורן ג' נוכל לראות מה הוא שווה, אני לא בטוח שנראה את אותם מספרים, אבל מבחינת האימפקט על ניצחונות, אני תמיד האמנתי, אבל אני גם חושב שיש פה איזשהו proof of concept שהוא מאוד מאוד חזק וטוב ליהודים, מה שנקרא.
אז אנחנו, בסך הכל אנחנו די מסכימים, גם פה.
בסדר, אנחנו נמצא. רק 43 דקות פנימה, אנחנו נמצא. אולי את חושבת שוואמבנייאמה לא כזה טוב נגיד, מה את אומרת? את בא לך לקחת את הצד הזה?
לא. אני חושבת שאנחנו, אני חושבת שההייפ סביבו בקיץ לא היה גדול מספיק. אני חושבת שהוא...
זה מדהים להגיד.
זה פשוט, זה בלתי נתפס מה שהילד הזה עושה בכמה, 27-28 דקות במשחק, הם מגבילים אותו. זה לא רק המספרים, זה גם, יש דברים שלא חשבת, פתאום מסתבר של הפוטנציאל שלו, אין באמת שמיים. אין לו תקרה, זה כמו מה שלברון אמר, אין לו תקרה.
שלא ראינו את זה.
אין לו תקרה?
כן.
אין לו תקרה, כי מה שאנחנו רואים עכשיו במשחקים האחרונים, או כבר די הרבה זמן, אנחנו רואים שהילד יודע למסור, יש לו ראיית משחק נהדרת, הוא רואה אנשים. כל הדברים שידענו עליו, שהוא נגיד יכול להוביל כדור, ולקלוע שלשות, ולחסום, ואלוהים כמה הוא ארוך, אני אפילו לא יודעת כמה הגובה שלו באמת, כי כל פעם שאני רואה אותו, ליד שחקנים ממש ממש גבוהים, הם נראים כאלה גמדים, זאת אומרת, אני לא יודעת, הוא בטח 2.5. ואני חושבת באמת, שמה שאנחנו רואים עכשיו, זה לא מגרד את תחתית הפוטנציאל, ואם, אפילו בסן אנטוניו, הגרוע הזו של השנה, אם נגיד היה להם פוינט גארד סביר, שהיה מוסר לו, שהיה יודע למסור לו, כן. כל מה שאתה צריך זה להעיף לו כתורים למעלה, הוא היה משיג מספרים אפילו יותר מדהימים באותו, הנתון של 28, 27, 28 דקות במשחק, שבהן הוא משיג את המספרים האלה, זה לא נורמלי, כל הדבר הזה הוא לא נורמלי, ומה שמתווסף לכל זה, זה שאתה רואה שהוא ילד נורא בוגר, אתה רואה שיש לו ראש טוב על הכתפיים, אתה רואה כן. שהוא רוצה ללמוד, אתה רואה שהוא רוצה לנצח.
יותר מזה, אפילו בזה אני חושב שהוא משהו אחר לגמרי. המיינדסט שלו,
ממש.
זה לא סתם ילד בוגר, כאילו לא, קובי לא, היה כן. בוגר לגילו, זה לא זה, זה משהו,
ממש.
זה מישהו שבאמת מבין את גודל האירוע, מה שנקרא.
מבלי שזה ישפיע, אתה לא רואה אותו קוראה תחת הלחץ, אתה לא רואה אותו, כלום, אתה רואה שהוא נורא נהנה מהמשחק, אתה רואה שהוא רוצה לנצח, השמחה שלו אחרי כל ניצחון, שאין לו שום חשיבות, זה ממש חמוד לראות, אתה רואה שהוא באמת רוצה לנצח, אתה רואה שהוא רוצה ללמוד, והוא נמצא אצל האיש הכי קשוח, וזה תענוג, זאת אומרת, זה באמת מזל משמיים שנפל ה-NBA, שהוא מגיע עכשיו, כשהדור הזה של קרי, לברון, דורנט, הוא דוח.
וגם באמת פרק חדש, כאילו עונה חדשה לגמרי מבחינת הדרמה שהיא ה-NBA, זה לעקוב אחרי השחקן, זה כי הוא באמת לא נראה כמו שום דבר שאנחנו מכירים. דיברת על לברון ועל זה שאין לו תקרה, עם לברון לפחות ראינו אנשים שנראים ככה, אז לקחת את לברון והרמת לו את, כמו ב-2K, כמו במשחק מחשב,
כן.
הרמת לו את האתלטיות במקום 99, אז עכשיו זה 102 שאין, אבל כאילו, ובמקום, זאת אומרת, כל הדברים שלברון עושה, הוא פשוט עושה יותר טוב, אבל ראינו אותם בעבר, לפחות בהשוואה עכשיו לוומבי. ונתת לו את ה-IQ ללברון, את ה-IQ הזה של מג'יק, שאין כאילו, אין שני לו כמעט. עם ומבניאמה זה משהו אחר לגמרי, כאילו הוא כן ממש מדהים באספקטים של כדורסל, אבל הוא גם לא נראה כמונו, אני לא יודע איך כאילו,
כן.
אין לי טייק יותר מתוחכם מזה, אבל העובדה שמישהו מסתובב על המגרש, והוא נראה כל כך חריג בנוף, והוא גם באמת מנצל את זה, כדי להיות סופר אפקטיבי על המגרש, זה החלק המעניין פה, זאת אומרת, זה באמת אין תקרה, זאת אומרת, אנחנו באמת, ליטרלי, לא יודעים מה אפשר לעשות עם הנתונים האלה, על מגרש הכדור, זה איזשהו משהו שהוא מאוד מאוד חדש ומסקרן, ואני, מעניין אותי לגבי הספרס, כאילו אני קצת מתחיל לחשוש שם,
כן.
שהקבוצה הזאת, הזמנים היותר טובים שלהם מאחוריהם, לפחות של ה... של החבר'ה הספציפית האלה שנמצאים שם בטופ עם פוקוביץ' כן.
הם יצטרכו לעשות...
אני לא יודע כן. כמה אני מסכים זה, אבל נגיד עם ה-26 דקות, 27 דקות, אני מרגיש שהם עושים את זה כדי להצבן אותו כמעט, כאילו להכריח אותו להיות דומיננטי בדקות שלו, כי זה משהו שכן קצת התלבטנו לגביו, האם הוא מסוגל להיות כאילו סופר אגרסיבי עם הכישרון שלו, או שהוא יותר כזה נותן למשחק לבוא אליו, ואז כשמגבילים לו מבחינה מלאכותית את הדקות, אני חושב שאחד מהאפקטים החיוביים של הדבר הזה היה שהוא הבין שאין לו, הוא לא שומר את האנרגיות שלו לשום דבר אחר, והוא בא לטרוף מההתחלה.
אני חושב שהם גם עושים לו...
אפשר לעלות ל-30 חבר'ה.
לא, אבל אני חושב שהם גם עושים לו, כאילו הם עושים דבר חכם איתו, זאת אומרת, מדובר ב... כיוון שמדובר בחייזר, אין לדעת מתי הרגליים התפרקו, אין לדעת, אנחנו לא יודעים כלום, זה באמת, כי לא ראינו דבר כזה, לא ראינו רגליים כאלה, אז אתה לא יכול לדעת, אני חושבת שהם עושים לו טובה, בזה שהם לא שוחקים אותו יותר מדי, בעונה ראשונה שגם ככה, אין לה שום מטרות, כן. הם לא הולכים לשום מקום, אז אני חושבת שהם עושים לו טובה, בזה שהם, אוקיי, אבל אני חושבת שבמתישהו, הם יצטרכו לעשות החלטות, האם אנחנו, אוקיי, השתעשנו, עכשיו אנחנו בונים את הקבוצה סביב ומבי, מביאים סביבו את החלקים שהוא צריך, ואז מתחילים לעוף למעלה, כי דבר אחד שאני בטוח רואים בוומבי, זה שהוא נורא רוצה לנצח, וזה, אם יש משהו שיכול לתסכל אותו, זה אם הוא ימצא את עצמו שנתיים, שלוש, בקבוצה שמפסידה כל הזמן, זה יכול לחרפן אותו. ואז אני לא יודעת איך הוא יגיב, כי אנחנו לא מכירים אותו. אבל הם יצטרכו לעשות משהו.
הוא יש משהו שהוא מאוד דומה.
דומה למה?
סליחה.
לא, בסדר.
מאוד דומה בארק הקריירה של כדורסלנים מוכשרים ברמה הזאת, שהם בדרך כלל הם כל כך טובים מההתחלה, בקבוצה שהיא כל כך גרועה מספיק כדי לבחור אותם בדראפט, ואז הם מוצאים את עצמם הרבה פעמים איפה שבמקום רע באמצע, ויכול, כי בגלל שהם מספיק טובים כדי להרים את הקבוצה שלהם, בשביל שהיא לא תוכל לבחור עוד שחקן טוב לידם, ואז אין להם שחקנים בטיימליין שלהם, זה בדרך מאוד כזה כללית ציירתי את הדבר הזה, אבל עם ומבי, אני חושב שהוא יכול להיות מספיק טוב כדי להתעלות מעל זה כמעט, כאילו אני חושב שאפשר להביא שחקנים שהם כבר בפריים שלהם עכשיו, בגילה 25, 28, 30, ובוא נראה מה קורה, זאת אומרת, היכולת שלו להיות, להשפיע על המשחק בדקות שהוא שם, אפילו בקבוצה כל כך בנויה עקום, ועם כל כך מעט כישרון סביבו, שמתם את טריי ג'ונס, העליתם אותו בחמישייה וראיתם כאילו, Oh my God, איזה יופי, כאילו, איך ההתקפה שלנו מודרנית פתאום. זה טריי ג'ונס, כן? זה שחקן שהוא לא בהכרח שחקן רוטציה ברוב קבוצות פלייאוף עכשיו, אבל עצם העובדה שיש לו כלים בסיסיים של רכז שהגיע ל-NBA, אז יש המון המון עבודה שהספרס חייבים לעשות סביבו, כדי שנוכל ליהנות מהכישרון הזה גם בשלבים מאוחרים של הפלייאוף. אבל גם יש את השאלה של כמה מהר אתה מנסה לבנות סביב שחקן כזה, וראינו קבוצות כמו ניו אורלינס וכמו דאלאס, מנסים לעשות את הצעד שלהם מוקדם מדי סביב הכוכב שלהם. ניו אורלינס אני מתייחס בעיקר לאנטוני דייביס. ונתקעים באמצע עוד יותר חזק, בגלל שאתה מוותר על נכסים עתידיים, ואתה עושה החלטות כמה לא נכונות, המשכורות שלך מתנפחות, ופתאום זה... עם ומבי, אני קצת חושב שאין להם ברירה אלא לנסות את הטקטיקה הזאת.
לא רק זה, לא רק זה, גם כאילו, אין מוקדם מדי בשביל הקבוצה הזו, זאת אומרת, זה לא שאנחנו, בוא נחכה עוד שנתיים ונראה שהחבר'ה האלה יתבשלו, לא, הם לא טובים, אלה שחקנים לא טובים. מה שהיה, איפה אתה רואה מה ומבי מסוגל? יש, שהיו לו השנה משחקים נגד, גם נגד יאניס, וגם שבוע שעבר נגד הלייקרס, גם נגד אנטוני דייביס ולברון, והוא היה נהדר בהם, זאת אומרת, ראית אותו הולך נגד הטובים ביותר, ונותן להם פייט ראש בראש.
כן.
ושם
ראינו... רמז ראשון ראינו בג'י ליג, שהם שיחקו את המשחקי ראווה בלס וגאס, כשהוא עדיין היה בקבוצה הצרפתיה, הצרפתית, נכון? שהוא קלט את ה-30 ו-whatever, 36 נקודות, והוא באמת נתן שואו, שהוא בא למשחקים הגדולים האלה, והוא...
הוא רוצה את זה, אתה רואה, כן, אתה רואה את זה, הוא רוצה את זה, זאת אומרת, הוא עמד מול אנטוני דייביס, בוא נגיד, שחקן ההגנה, לדעת רבים, הכי טוב בליגה, או הגבוה הגנתי, לא יודע.
כן, כן, אחד הטובים בליגה, בפירוש.
הוא שם למעלה, והוא פשוט... הביט לו בעיניים, או במקרה הזה הביט לו למטה, ונתן פשוט משחק נהדר מולו, אתה יודע, מהחברה האלה, הוא מגיע למשחקים האלה, ואתה רואה מה הוא באמת מסוגל לעשות, וזה אחרי חצי עונה ב-NBA, הוא ילד בן 20, יש כל כך הרבה שהוא צריך ללמוד, על הליגה, על התרבות, על להשתלב באמריקה, אנחנו רואים פה על ילד צרפתי אליטיסט, ממש, שקורא ספרים, הוא צריך, יש כל כך הרבה, והוא נמצא בטקסס, זה אי אפשר לתאר את האלם התרבותי, של לבוא מפריז לסן אנטוניו, אי אפשר, באמת, זה משהו שצריך לקחת אותו בחשבון, כששופטים את ומבי, צריך לקחת גם את הדברים האלה בחשבון, לבוא מפריז לסן אנטוניו, זה חתיכת הלם תרבות, אז כל הדברים האלה ביחד, ועדיין אחרי חצי עונה, או קצת יותר, הוא נראה כמו שהוא נראה, אם יבנו סביב הקבוצה, אני חושב שהאיש הזה יעשה דברים, באמת, שבאמת לא נראה.
איזה שחקן היית רוצה? תני לי שחקן או טייפקאסט, שזה מה שוומבי צריך לידו כדי, כאילו, מה החלום שלנו?
אני יודעת, אני חושבת שצריך, קודם כל צריך, קודם כל, מישהו שמוסר, אני חושבת שהוא היה, אני חושבת שהוא היה עושה 60 נקודות עם הלי ברטון. ממש.
הלי ברטון זה דוגמת, זה אחד טוב.
הוא היה עושה איתו 60 נקודות, פשוט, באמת, פשוט להעיף לו כדורים ל...
שחקן ש... לוקה כזה שיכול באמת, כאילו,
לוקה זה סתם... נכון, כן, אבל לוקה צריך את הכדור.
לא, אני מתכוון, לוקה זה שחקן שלוקח כישרון של שחקנים אחרים ומכריח אותם, כאילו...
כן.
למקסם אותו מבחינת היכולת
שלנו לעשות נקודות. אבל ומבי גם לא צריך שמישהו יכריח אותו, הוא רק צריך שיתנו לו את הכדור. זה לא שהוא בורח למשהו, הוא רק צריך שיתנו לו את הכדורים.
לא, הוא לא בורח, אבל הוא הפינישר הכי טוב, כאילו, הרדיוס תפיסה שלו הוא הכי גדול בליגה, מבחינת איפה שאתה זורק את הכדור והוא יכול לתפוס אותו.
צריך להיפה.
הפינישר הכי טוב ליד הטבעת, ואלה הנקודות שאתה משיג, גם כשאתה, מספיק כשאתה באזור. וומבי, והזכרת את זה קודם, יש לו מוח כדורסל
אמיתי,
נפלא,
אמיתי, פשוט כן.
אמיתי ונפלא, והוא יודע לזוז בלי כדור, הוא יודע איפה שחקנים אמורים להיות, ואיפה הוא אמור להיות ביחס אליהם, ואני חושב שהנקודה הזאת של צריך מישהו שמוסר, מישהו שיודע להפעיל שחקן כמו מצד אחד, ומצד שני, הוא אמבי אולי אפילו יכול לחפות עליו הגנתית, זאת אומרת,
אני חושב
על איזה טרי יאנג או איזה משהו כזה.
בדיוק, זהו, טרי יאנג, אני לא אתפלא.
גם שחקנים כאלה עתים.
לא אתפלא אם טרי יאנג בקיץ מגיע לסן אנטוניו, זה נראה לי אפילו כמעט מתבקש. ממש. אבל הוא צריך מישהו שיבין מה יש לידו במגרש. זאת אומרת, מישהו ש... את זה, הוא צריך אחד כזה.
כן.
ו... ואין לו שום דבר כזה, אין לו אפילו משהו דומה לזה. כלום. אז זה מה, ומבי, עזוב פוינט גארד, ומבי, אם היה משחק עם לברון, גם היה קולע 60 נקודות. כי לברון לא אכפת לו, הוא היה מוסר לו פשוט כל הזמן.
כן.
לברון משחק כדורסל הכי נכון שיש, הוא פשוט היה מעיף לו כדורים. אז יש המון שחקנים כאלה, ומישהו מהם צריך ליפול על סן אנטוניו.
כן, בבקשה.
בבקשה, בבקשה. אנחנו לא נהיים צעירים יותר, בבקשה.
לגמרי. יש לך איזה משהו אחר שהיית רוצה, איזה נושא אחר שבוער בעצמותייך, או שאנחנו ככה?
לא, אני אוהבת את ה-NBA, מאוד מאוד.
גם אני. ואחרי השיחה הזאת אני גם מבין טיפה יותר טוב למה. ואני מקווה שיצא לנו לעשות עוד הרבה כאלה.
כן.
בפודקאסט או לא.
שמור על עצמך, אורן.
תודה, תודה. גם אתם ואתן. ואנחנו נתראה בפעם הבאה שנתראה. תודה רבה, ציפי.
תודה, אורן. ביי.